מתחילים נושא חדש על סברות וטעמי המצוות וטעם הדקרה. אני אתחיל מהסוגיה של טעם הדקרה ואז אני אעבור לסברות ולדברים אחרים שמתקשרים. נתחיל מגזירת הכתוב, לא מטעם הדקרה. נתחיל מהמושג גזירת הכתוב, שפעם נגעתי בו, אני כבר לא זוכר, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת. המושג גזירת הכתוב בדרך כלל מתקשר אצלנו להלכה לא מובנת, הלכה שאין לה טעם, או שאנחנו לפחות לא מבינים את הטעם, ולכן אנחנו נגיד גזירת הכתוב. זאת אומרת, הכתוב גזר את זה עלינו למרות שאנחנו לא מבינים. יש שתי תפיסות אידיאולוגיות ביחס לעניין הזה של גזירות הכתוב, והתיאור שלהם מופיע כבר ברמב״ם במורה נבוכים, למרות שזה ממשיך עד ימינו. הרמב״ם כותב כך בחלק ג' בפרק למד א', יש בבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות. כן, אנשים שלא רוצים למצוא סיבות או למצוא טעמים למצוות, והטוב אצלם, כאילו הכי טוב היה יכול להיות, שלא יוסקל למצווה ולהזהרה עניין כלל. זאת אומרת שבכלל לא יהיה הסבר לשום מצווה ולשמלה. והוא, רגע סליחה, ואשר יביאם אל זה, הוא חולי שימצאו בנפשם ולא יוכלו להגות בו ולא ידעו לומר אותו. כבר אומר מה דעתו על התפיסה הזאת. והוא, שהם יחשבו שהם יהיו אלו התורות מועילות בזה המציאות, ומפני כך נצטוונו בהם, יהיו כאילו באו ממחשבות והסתכלות בעל שכל. אמנם כאשר יהיה דבר שלא יושכל לו עניין כלל ולא יביא לתועלת, יהיה בלא ספק מעת השם, כי לא יביא מחשבת אדם לדבר מזה. זאת אומרת, מה האידיאולוגיה שעומדת מאחורי התפיסה הזאת שלא אוהבת לתת טעמים למצוות, או שהייתה רוצה שלא יהיו בכלל טעמים למצוות? כי אם יש טעם למצווה, אם המצווה מועילה למשהו בעולם הזה, אז זה גם יכול להיות תוצאה של אדם, בשר ודם, דבר הגיוני שכל אדם גם היה יכול להמציא אותו, ואולי גם באמת המציא אותו. אבל אם יש משהו שאין לו שום היגיון, אז כנראה ברור שזה עניין אלוקי, כי זה לא, בני אדם לא עושים דברים כאלה. ולכן בעצם יש איזשהו אידיאולוגיה כזאת שמנסה להראות שלמצוות אין טעמים. ואז אומר הרמב״ם כך, כאילו אילו חלושי הדעת, עוד פעם אומר מה דעתו עליהם, היה האדם אצלם יותר שלם מעושהו. בעצם לפי התפיסה הזאת יוצא שהבן אדם הוא יותר שלם מהקדוש ברוך הוא, ממי שברא אותו. למה? כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת. אדם לא עושה דברים סתם, הוא עושה דברים, יש איזושהי סיבה, והשם לא יעשה כן, אבל יצבנו לעשות מה שלא יועילנו עשותו, ויזהירנו מעשות מה שלא יזיקנו עשותו. כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם עושה דברים סתם באופן שרירותי. ואז בעצם יוצא שבמקום, אתה אולי באיזשהו מובן מגדיל את התורה, אבל אתה מקטין את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה הופך את הקדוש ברוך הוא ליותר גרוע מבריאותיו, שהוא עושה דברים סתם ככה באופן שרירותי ובלי טעם. אבל, חלילה לא חלילה, אבל העניין בהפך זה, עכשיו הוא אומר את דעתו שלו, והכוונה כולה להועילנו, כמו שבארנו מאמרו לטוב לנו כל הימים ולחיותנו כהיום הזה, ואמר אשר תשמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כבר בער שאפילו החוקים כולם יורו אל כל הגויים שהם בחוכמה ובתבונה, ואם יהיה עניין שלא יוודע לו סיבה ולא יביא תועלת ולא יבחה נזק, למה יאמר במאמינו או בעושהו שהוא חכם ונבון וגדול המעלה ויפלאו מזה האומות? הם אומר, יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אז זה אומר שכנראה הגויים כשהם רואים שאנחנו מקיימים את ההלכה, הם כולם מבינים שיש פה משהו חכם. הם אלה היו חסרי טעם וסיבה בלי תועלת, אז איך כל הגויים ידעו שזה עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה? פה יש חידוש כפול דרך אגב. הרמב״ם טוען לא רק שיש טעמים למצוות, אלא שכל אחד שרואה גם יבין את זה. חידוש נוסף. זאת אומרת, זה לא רק שבאופן עקרוני לא עושים דברים סתם. אפשר להגיד את זה, גם אם אנחנו לא מבינים את הטעמים, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר דברים בלי טעם. אבל פה הרמב"ם אומר יותר מזה, כל אחד, אפילו גוי, שמסתכל על בני האדם שעושים את המצוות האלה, יכול להבין לבד שזה דבר חכם. דבר חכם ונכון ומועיל ומוסרי וכדומה. אז לכן הוא בעצם אומר שמכאן הראיה שחייב להיות טעם ושכנראה גם כל אחד יכול להבין אותו. אבל העניין כמו שזכרנו בלא ספק, והוא שכל מצווה מאילו התרי"ג מצוות היא אם לנתינת דעת אמיתי או להסיר דעת רע או לנטיית סדר ישר או להסיר עוול או להתלמד במידות טובות או להזהיר ממידות רעות. הכל נתלה בשלושה דברים, בדעות ובמידות ובמעשה ההנהגה המדינית, כמובן החברתית. ואשר חייב שלא נמנע המאמרים, כי המאמרים אשר זרזה התורה לא אמרה, זה כבר שאלה, למה, לעניין עניין המצוות. אז הרמב"ם בעצם מציב כאן שתי תפיסות ביחס לטעמי המצוות בכלל. הרמב"ם אומר, יש תפיסה אחת, אידיאולוגיה אחת שאומרת שבעצם היה נכון יותר, או זה באמת, שאין בכלל טעמים למצוות. או ש... כן, שאין בכלל טעמים למצוות. ואז למה? בגלל שדברים שהם מועילים, גם אדם לבד היה יכול להגיע אליהם. תורה לא הייתה ניתנת, אז אנחנו לבד היינו מגיעים לזה בסופו של דבר. אם לא, אז היינו חושבים עוד קצת, חוקרים עוד קצת, אבל בסוף היינו מגיעים לזה. אז באיזה מובן התורה היא אלוקית? למה צריך את מתן תורה מהקדוש ברוך הוא? לכן הם אומרים, הבעלי הגישה הזו, שברור שהמצוות אין להן טעמים, או לפחות לא דברים שמועילים לנו בעולם הזה. לעומת זאת, הרמב״ם טוען שהמצוות מועילות לנו בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא לא פועל סתם, הוא ודאי לא יותר גרוע מבריאותיו, ואם הוא נתן לנו משהו, זה כנראה בגלל שהדבר מועיל. בנוסף, הרמב״ם אומר לא רק שהדבר הוא מועיל, אלא שכל אחד גם יכול להבין את זה, או רבים לפחות יכולים גם להבין את הטעם שיש בדברים. צורת החשיבה הזאת כמובן לא נעצרה במאה ה-12, זאת אומרת, זה עד היום. עד היום יש אנשים שמבחינתם אם יש משהו בתורה שהוא מובן, אז זה לא אלוקי. זאת אומרת, התורה אמורה להיות משהו לא הגיוני, אולי אפילו לא מתאים למוסר, או לא אמור להיות משהו שיכול לצאת משיקול דעת של בני אדם. ולעומת זאת כמובן אחרים טוענים פתאום בסופו של דבר המצוות נועדו לטובתנו, לטובת העולם, יש להם איזושהי סיבה למה הן
זה לא עבודת אלימום.
מה?
זה לא עבודת אלימום.
מה?
לחשוב כך.
מה זה עבודת אלימום?
זה כמו שאתה מאמין בפסל. מה ההבדל?
מה ההבדל? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד. אם הוא החליט שאנחנו נעשה דברים בלי טעם, אנחנו צריכים לציית לו, כי הוא רוצה שנעשה דברים בלי טעם. עבודת אלילים, הבעיה היא לא שזה בלי טעם, אלא שהאליל אין לו תוקף, מה פתאום אתה עובד אותו, מה פתאום אתה עושה את מה שהוא אומר לך. עבודת אלילים זה לעשות את מה שהוא אומר גם אם זה מועיל. כמובן, אם אתה עושה את זה בשביל התועלת, אז זה שהאליל אומר משהו, זה לא הופך את זה לעבודת אלילים. אבל אם אתה עושה את זה בגלל שצריך לציית לאליל, לעבוד את האליל, אז גם אם זה יש בזה תועלת, זה עבודת אלילים. אני חושב שהנקודה בעבודת אלילים זה השאלה מי מקור הסמכות, לא השאלה מה תוכן הציוויים. מה?
לייבוביץ' היה.
נכון, בדיוק. לייבוביץ' אני חושב שהוא באמת מבטא תפיסה כזאת בצורה מאוד מאוד קיצונית. אגב, גם אני הולך קצת לכיוון הזה, אבל לא לגמרי. אני חושב שיש טעמים למצוות, אבל הם לא בהכרח טעמים מוסריים. זה דיון אחר. ולכן, מבחינת, נגיד, מה שהרמב"ם אומר, שכל אחד שרואה את המצוות יוכל להבין מה הטעם שלהם, א', זה לא עומד במבחן העובדות. זה נכון. זה לא שמישהו רואה שאני לא אוכל את זה, או כן אוכל את זה, מיד מבין, פשעם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. לא, אף אחד לא מבין מה, למה עושים את זה, כולל אני עצמי.
אולי יש לנו בעיה שהטעמים הם לא חד משמעים. זאת אומרת, זה דבר סובייקטיבי.
אוקיי.
אתה יכול לרשות משהו א', אתה יכול לרשות משהו ב', אתה יכול לרשות מצווה.
אתה יכול גם לא להבין שום טעם.
ואתה מבין, עדיף בלי שום טעם מאשר להתחיל להתבטח בינינו מה הטעם הנכון.
לא, מה רע בלי להתבטח?
לא, לא להתבטח. אני חושב משהו מתכוון שסורף להגדיר מה הכוונה של טעם. מה זה מתכוון? כשאתה אומר טעם, זאת אומרת שיש תועלת
אוקיי, אז הוא אומר דעות במידות ובמעשה ההנהגה המדינית, כלומר הדעות הנכונות, המידות הטובות וההתנהלות החברתית. זה מבחינת הרמב״ם, אלה כל הטעמים.
Okay.
את הרמב״ם לא, כנראה, עוד פעם, זה במורה נבוכים, אתה יודע, במורה נבוכים לא תמיד הוא מדבר באותו סגנון כמו ביד החזקה, מבחינת המורה נבוכים גם רואים, כל החלק השלישי מוקדש לטעמי המצוות, ושם רואים את הטעמים הוא מוצא, הוא מוצא טעמים שהם משלושת הסוגים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא באמת מדבר על דברים מאוד קונקרטיים. לכן קשה לי לקבל תפיסה כזאת, כי אני לא רואה, זה לא משכנע גם הטעמים שהוא נותן שם בחלק השלישי.
מי שאומר שהמצוות אין בהן צאת, אז למה קיבלנו אותם?
כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה התעודה שלך בעולם.
ניתנו סתם מצוות,
ככה התפיסה של אותם,
כדי שאתה תעשה דברים
שהקדוש ברוך הוא אמר,
אין להם טעם ואין להם זה.
הרב הבחר אומר מקום לבוא השכל יעמוד אצלו, זאת אומרת אתה יכול להגיע עד שלב מסוים, או שיש להם טעמים.
לא, לא, הרמב"ם אומר לא, בעלי הגישה היא טוענים שאין טעמים, והוא אומר שגם יש וגם אפשר לדעת, זאת אומרת שני דברים, אבל הם טוענים כנראה שאין טעמים.
אבל הרמב"ם לא אומר שאתה חייב להגיע לטעמים.
לא, לא אומר שאתה חייב להגיע לטעמים, זה דיון אחר. לפחות לחלקם אפשר, אני לא יודע אם הוא אומר שעל כל דבר ודבר, אבל לפחות לחלקם.
אבל לא מה שחייבים.
לא, לא מה שחייבים, מה שאפשר. הזכרתי פעם,
מי שרואה את זה יבין.
הזכרתי פעם, אני חושב, את הגמרא שאומרת גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, ושם יש גם התוספות ראש וגם הריטב"א מסבירים למה גדול מי שמצווה ועושה. כי מי שמקיים מצווה שהוא מצווה, אז יש בזה שתי תועלות. תועלת אחת זה שהוא נענה לציווי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה והוא מקיים את הציווי, והתועלת השנייה זה התועלת שבשבילה נועד הציווי, זאת אומרת הציווי הזה בא כדי לתת לו תועלת. לעומת זאת מי שמקיים את המצווה הזאת כמי שאינו מצווה ועושה, נגיד נשים במצוות עשה של זמן גרמה, או לא משנה, אנשים שלא מחויבים שמקיימים את המצווה, אז יש להם את התועלת שבשבילה ניתנה המצווה, אבל אין להם את היתרון הזה של קיום מצוותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גדול המצווה ועושה, כי במצווה ועושה יש שני היתרונות, ובמי שאינו מצווה ועושה יש רק את היתרון האחד. אבל בכל מקרה רואים פה, מצד אחד התוספות ראש והריטב"א מניחים שוודאי יש תועלת לכל מצווה, המצד שני הם גם אומרים שיש משהו בעצם קיום המצווה אפילו אם לא היה לה תועלת. עצם העובדה שאתה מציית לציווי של הקדוש ברוך הוא זה בעצמו, עכשיו לפי בעלי הגישה הזאת שהרמב"ם מביא כאן, זה הדבר היחידי שיש, רק את זה יש. ואז, אגב, לשיטתם, גדול המצווה ועושה, זה לא רק גדול, אלא מי שלא מצווה ועושה, זה סתם חסר טעם. לפי התפיסה הזאת, אין שום סיבה בעולם למה אישה תקיים מצוות עשה של זמן גרמה, למשל. אין שום היגיון, אני לא אומר שזה אסור, אבל למה לעשות את זה? הרי תועלת אין מזה, ולציווי היא לא נענית כי היא לא מצווה. אז מה נשאר? בשביל מה לעשות את זה? אוקיי? אז בכל אופן, זאת התפיסה שאיתה מתמודד הרמב״ם, ובאמת, כן, זה, אני חושב שהזכרתי פעם, יש איזו נטייה בעולם הישיבות, הקלאסי, הליטאי נגיד, התפיסה היא כזאת הרבה פעמים. התפיסה הראשונה שאנחנו מדברים פה באיזשהן גזירות הקדוש מורב חיים, שהוא אומר אנחנו שואלים רק את המה ולא את הלמה. עוד פעם, זה לא בהכרח אומר שאין למה, אבל שלנו אין השגה בלמה לפחות. יש... אנקדוטה, הזכרתי בעניין הזה אנקדוטה שבישיבות בדרך כלל ההנחה היא שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. זאת אומרת, מכירים את העניין הזה? זאת אומרת, אם כתוב נגיד לא יודע מה, כן, הוויכוח הקלאסי, אתה לא שומע בכל אשתך, לא עלינו, יכול לקרות מדי פעם, אז אשתך אומרת, מה זאת אומרת? כתוב, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. ברור, כי באופן כללי בן אדם לא צריך לשמוע בקול אשתו, לכן צריך חידוש מיוחד לאברהם אבינו שישמע בקול שרה. זאת אומרת, הפסוק שאומר לך לאברהם לשמוע בקול שרה מלמד שאדם לא צריך לשמוע בקול אשתו. כי מה הכלל היה שאדם צריך לשמוע בקול אשתו, בשמוע את הפסוק הזה. וככה זה בהרבה מאוד מקומות, שאתה מוצא איזשהו חידוש, אז אם יש פה חידוש, אז כנראה שהכלל הוא לא כזה. לכן צריך את הפסוק להשמיע שפה זה כך. עכשיו אגב בגמרא עצמה יש מקומות שזה ככה ויש מקומות שלא. למשל, עשה דוחה לא תעשה ביבמות, שם יש מתח גדול בין שתי האפשרויות האלה, כי הגמרא לומדת עשה דוחה לא תעשה מציצית וכיליים. שמצווה ציצית דוחה את הכיליים של צמר ופשתים, ואז תמיד עולה השאלה, למה לא להגיד שלהפך, זאת אומרת, עשה בדרך כלל לא דוחה לא תעשה. בגלל זה היה צריך להצמיד את כיליים כדי להשמיע שפה כן תעשה ציצית עם כיליים. לא, שם הגמרא באמת לומדת לא ככה. הגמרא אומרת, כיוון שמצמידים ציצית לכיליים, אז לומדים מכאן את הכלל הגורף, הכללי, שעשה דוחה, לא תעשה. ויש מקומות שבהם גם הגמרא עצמה אומרת את זה. זאת אומרת, השאלה המעניינת היא מתי אומרים את זה ומתי אומרים את זה, אבל בישיבות בדרך כלל נטייה היא כמו השיטה הזאת שהרמב״ם מביא פה, זה, הכל צריך להיות גזרות הכתוב. זאת אומרת, אם יש משהו שכתוב, אז הוא כנראה לא נכון. זאת אומרת, הוא לא נכון במובן העקרוני, ולכן היה צריך להשמיע פה, שפה כן צריך לנהוג ככה, למרות שזה לא נכון. אוקיי? אז זה ודאי לא נכון תמיד, אבל לפעמים כן, לפעמים הגמרא באמת עושה את זה. אני חושב שההבדל בין שני המצבים, מתי עושים את זה ומתי עושים את זה, הוא בשאלה אם התוצאה יוצאת הגיונית. אם התוצאה היא הגיונית בעיניך, אז הדוגמה שאותה הבאת היא חוק כללי. האם התוצאה היא לא הגיונית, אז זה שכתוב פה כך, אז אתה בסדר, יכול להיות שזה גזרת הכתוב למקום הזה, באופן כללי אין סיבה להניח שההיגיון שלי לא עובד, אין לך בו אלא חידושו, אם יש חידוש אתה מנסה לצמצם אותו ככל שאתה יכול, למרות שאם תלכו עד הקיצוניות אז תראו שזה עובד הפוך, כי אם משהו מאוד הגיוני אז באמת עולה השאלה בשביל מה צריך את הפסוק, ואז משתמע דווקא שהפסוק באמת בא ללמד שהמשהו המאוד הגיוני הזה לא, אם משהו הגיוני אחרי שהוא כתוב בפסוק, אז סביר שהפסוק מלמד את החוק הכללי. אם משהו לא הגיוני, אז הפסוק הוא יוצא דופן. אם משהו מאוד הגיוני, זאת אומרת, עד כדי כך שלא היינו צריכים בכלל את הפסוק, היינו יודעים את זה בלי זה, אז חוזר את השאלה הזו שמה צריך את הפסוק, ואז יש מקום עוד פעם לחזור ולהגיד שהפסוק בא לומר שההיגיון הכללי לא נכון. ורק פה בעצם צריך להתנהל ככה.
אז זה לא תעשה של המעביר.
אפשר לדון בזה, אני לא זוכר אם פעם עסקנו בזה או לא, אבל יש בזה היגיון, בעשה דוחה לא תעשה, אני לא נכנס לזה כאן. באמת זאת השאלה של הגמרא, אני חושב השאלה אם יש בזה היגיון או אין בזה היגיון, ומזה יוצא האם הדוגמה הזאת של ציצית וקיליים באמת היא בניין אב לכל המקומות, או שהיא מקרה יוצא דופן.
פעמים אומרים סברה הוא,
למה לקרא סברה?
לא צריך
פסוק, לא צריך פסוק, למה לקרא סברה?
זה סברה לגמרי, ואנחנו הולכים עם
ההיגיון. נכון, לא, אני אומר, זאת אומרת, במקום שבו אני יודע את זה בלי הפסוק, אז אני אומר את השאלה בשביל מה צריך את הפסוק, והתשובה היא כנראה כדי להשמיע לך שהסברה לא נכונה.
כן, אבל לפעמים אומרים, אפילו יש פסוק, אי אפשר להסביר את הפסוק ככה,
משום
זה
כנגד הסברה.
למה לקרוא
סברה? לא, זה לא למה לקרוא סברה, זה שאלה הפוכה. השאלה, איך אומר את זה? הרי זה לא יכול להיות נכון. זה דיון אחר. מכוח סברה, טוב, צריך להיות סברה מאוד חזקה. בדרך כלל אני חושב שזה מכוח מקור אחר, מקור מנוגד, שאולי ממנה יוצא סברה, אבל...
אבל לפעמים היגיון זה... זה מה שהיה, זה מאוד סובייקטיבי, מה שההגיוני אתמול לא יהיה הגיוני מחר.
יכול להיות שחרים באותו זמן לבני אדם שונים יש היגיון אחר, נכון, אבל בשביל זה שיש ויכוחים אז אפשר להתפקח, אבל זה לא סותר. כשאני ברגע מסוים קורא את התורה, אני אמור לחשוב האם זה הגיוני או לא הגיוני ולהסיק את המסקנות שלי. אם אתה תחשוב שזה לא הגיוני, אתה תסיק מסקנות אחרות ואז יהיה לנו ויכוח, כמו שיש הרבה ויכוחים בהלכה. אבל זה ויכוח, זה לא מעיד שום דבר על העמדה של האדם עצמו. כן, כמו שאתם אומרים, מי אמר לך שאתה צודק, הוא חושב אחרת. מבחינתי זה לא טענה, אז מה אם הוא חושב אחרת? אני שקלתי את מה שאני שוקל, לא בגלל שאני בטוח צודק. כששקלתי את מה שיש לי לשקול, הגעתי למסקנה הזאת. יכול להיות שצודק, יכול להיות שלא, אבל זאת המסקנה שלי. אם הוא חושב אחרת, אז אני אתווכח, אבל אני לא תופס את זה כקושייה עליי, זה שמישהו חושב אחרת. אני מדבר כרגע מנקודת מבט של אדם ספציפי. אדם ספציפי שאני ניגש לזה, הוא רואה בזה היגיון. אם הוא רואה בזה היגיון, אז מבחינתו זה כלל, זה חוק כללי. אם הוא לא רואה בזה היגיון, אז מבחינתו הפסוק הזה אומר משהו אחר. מישהו אחר רואה את הפסוק אחרת, אז הוא ילמד אותו אחרת. אז המושג הזה של העניין הזה של טעמי המצווה, שבאמת התפיסה שהרמב״ם מזכיר כאן היא תפיסה רחוקה מהמציאות, יש הרבה ראיות נגדה. קשה להגיד דבר כזה, אני לא חושב ש... לא יודע, אני תמיד מביאים את זה כשלומדים את המושג של טעמי המצוות, אז תמיד מביאים את כל השיטות. יש טעמים למצוות, אין טעמים למצוות, יש טעמים, אנחנו לא יכולים לדעת, כל האופציות, כן? יש את עץ האפשרויות. אבל האמת שאני לא חושב שיש מקום בתפיסה כזאת שאין טעמים למצוות. זה יכול להופיע בכל מיני ספרי הגות, זה לא עומד בשום מבחן. אני לא נראה לי שאפשר להגיד דבר כזה. הנקודה שבה יש מקום להתלבט, זה באותן הלכות שהן מוגדרות כגזירות הכתוב. אני נתתי פה בעצם רק רקע.
ויש הלכות מסוימות שהגמרא עצמה קובעת שזה גזירת הכתוב. בהלכות האלה, לכאורה זה באמת המצב. בהלכות המסוימות האלה, או שאין טעם, או שאנחנו לא יכולים להגיע לטעם הזה, וכיוון שככה זה מוגדר כגזירת הכתוב, ושוב פעם, אני נוטה לחשוב שלא סביר שאין לזה טעם, כמו שהרמב"ם כותב כאן, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא מצווה את זה, אלא יכול להיות שאנחנו לא יכולים להגיע לטעם הזה, כן? אמרתי איך קמה ועיר החכה ממני, שלמה המלך, כן, שלושה דברים, המדרש אומר שהוא לא, הוא לא הבין, פרה אדומה, ושלושה, דרך, שלושה אם אני פיור ממני וארבעה לא ידעתים, אז שלמה המלך בעצמו גם לא הבין כמה דברים, אבל זה שהוא לא הבין זה לא מה שאין הסבר, זה מה שאפילו הוא,
לכן... זה רק הכתוב הלכה למושה, זאת
אומרת? לא. הלכה למשה מסיני זאת הלכה שלא כתובה בתורה, אלא היא עברה בעל פה. אם יש לה נימוק או אין לה נימוק, זה דיון אחר. גזירת הכתוב יכול להיות נאמרת גם על פסוקים. להפך, בדרך כלל זה נאמר על פסוקים. יש כאלה שרוצים לטעון שהלכות למשה מסיני הן תמיד גזירות הכתוב. אתם תמיד בלי סיבות. אבל זה לא נכון שכל גזירת הכתוב היא הלכה למשה מסיני. זה ודאי לא נכון.
אני חושב שגם הצד השני לא
נכון.
הפוך. מה?
הפוך אם זה נכון.
אז אני אומר, יש כאלה שרוצים לטעון שהלכות למשה מסיני הן תמיד גזירת הכתוב. אבל ודאי לא נכון שגזירת הכתוב נאמר כאן הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, יש פסוקים שעליהם אומרים שהם גזירת הכתוב. כן, פרה אדומה. כן, או הדוגמאות האלה מופיעות בתורה. אז המושג גזירת הכתוב הוא לפחות נתפס כמשהו שבאמת לגביו כן אפשר להישאר עם העמדה הזאת שאין לו טעם, שהטעם לא נגיש אלינו. אז אני רוצה לנסות לבדוק את הסוגיה הזאת של גזירת הכתוב, ומתוך זה לחזור אחר כך לשאלת הטעמים ולטעמי המצוות ושאלת צברות בכלל. ואני רוצה לעשות את זה דרך פרשת הזמה, עדים זוממים. כי שם הגמרא עצמה אומר שזה גזירת הכתוב, חידוש הוא. ודרך אני חושב שאפשר לברר כמה נקודות מעניינות ביחס לנושא הזה של גזירת הכתוב. אז התורה אומרת בפרק י' בדברים, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת הרע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא הוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, ולא תחוס עיניך נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. אז יש פה איזשהו עד שהתברר שהוא שיקר, עד חמאס, צריך לעשות לו כמו שהוא זמם לעשות לנידון, לבעל הדין, ולא לחוס עליו, כדי שכל האנשים מסביב יבינו שלא לעשות דברים כאלה. אגב, אני חושב שמהפסוק הזה, שבנשארים ישמעו ויראו ולא הוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, יכול להיות שמזה לומדים את העיקרון של עדות שאי אתה יכול להזימה. מעבר לדין הזמה, יש עוד כלל שכל עדות צריכה להיות כזאת שאפשר עקרונית להזים אותה. אם זאת עדות שלא אי אתה יכול להזימה, לא מקבלים אותה בכלל. ואני חושב שהרעיון הוא שההזמה, כמו שמפורש פה בתורה, ההזמה זה איזשהו איום שבא להגיד לאנשים, תיזהרו לא להעיד עדות שקר. כי אחרת יהיה לכם תוצאה רעה מאוד. ואם זה באמת ככה, אז אם לומדים מכאן, שכל עדות בעצם, בשביל להאמין לה, צריך שיהיה מעליה שוט, שיכול להיות שיתברר שהיא שקרית, ואז אתה יכול להאמין לאנשים שאומרים אותה. טוב, זה רק הערה בסוגריים. התורה בעצם מדברת על עדים שנמצאו שקרנים בבית דין. ואז צריך לעשות להם כמו ש...
אז מה היא לחיוב לשבילה גם כן? לטוב ולרע?
אז זה אומר?
אתה יכול... להיות את שקר ולגיד בן אדם הזה, ההפך, הוא חייב לו ולא הוא חייב לו.
זו שאלה מעניינת, אני חושב שכן.
יש איזשהו ראש במסכת מלכות הדבר.
לא, לגבי חיוב וכסף זה בכלל לא שאלה, כי חיוב לזה זה זיכוי לשני, בדין פלילי. בדין פלילי נגיד באים שני עדים שמזכים עד ואז מזימים אותם.
נכון.
אז כמזימים אותם, אני באמת לא זוכר כרגע דוגמה לזה, די ברור שגם שם יהיה דין הזמה, אבל לא יהיה שם כאשר זמם, כי מה שהם רצו זה לזכות. אז איזה כאשר זמם תעשה? אז שם אולי יהיה מלכות. יהיה מלכות שלא תענה. כבר הרי אומרת שמקום שיש לעשות כאשר זמם, אז הם לוקים עליו.
אז יש איזשהו טרשות שנה חיוב, נכון?
כשיש חיוב, טרשות הוא אפס. כשיש חיוב, אם אין חיוב, מה תחייב אותם? בכל אופן, אז התורה עוסקת בעדים שנמצאו שקרנים בבית דין. השאלה הגדולה, איך זה יכול להיות? איך בכלל אפשר להגיע למסקנה שעדים בבית דין שיקרו? הרי על פניו, מה יכול להיות? תבוא ראיה אחרת ותוכיח שהם שיקרו. אבל אין ראיה שגוברת על ראיה של שני עדים. אפילו בבחינת עדים, הרי הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שתרי כמאה. זאת אומרת, גם אם יבואו 100 עדים כנגד שניים, זה עדיין הכחשה. אוקיי? ואז בעצם לא ברור, הגמרא בעצמה מתלבטת, מה לא מנסחת את זה ככה, אבל בראשונים אפשר לראות את זה, הגמרא מתלבטת.
המת בעצמו,
מה הרוג ברגליו? רגע, אני אעיר את זה עוד מעט. אז הגמרא מתלבטת על מה בעצם מדובר. איך בכלל יכול להיות מצב ששני עדים נמצאים בבית דין כשקרנים? איך יקרה דבר כזה? כל עדות שתהיה עליהם היא לכל היותר תכחיש אותם.
אז מה הייתם, נכון?
מה? בסדר, עוד רגע נראה. אז הגמרא שואלת, אז איך זה יכול להיות? והגמרא אומרת שבאמת עדים רגילים שבאים ומכחישים את העדים הראשונים, זאת אומרת מעידים עדות הפוכה מבחינת התוכן, זה הכחשה. ועליהם הפרשה הזאת לא מדברת. למה? כיוון שאתה לא יכול להכריע שהם שיקרו, אולי השניים משקרים, זה טרי וטרי. אתה לא יכול לקבוע שיש פה קט עדים שקרנים. בטרי וטרי באמת נחלקים המוראים, האם בטרי וטרי שניהם נשארים בחזקת כשרות, או שבטרי וטרי שניהם נפסלים. אבל ודאי וודאי שזה רק מתאפק, זאת אומרת עונש אתה ודאי לא יכול לתת להם. לכן זה ודאי לא מדבר על הכחשה. לכן אומרת הגמרא, זה מדבר על הזמה. מה זאת אומרת? אם אנו הייתם, זאת אומרת אם אנחנו באים שני עדים והעידו שפלוני רצח את אלמוני, באים שני עדים אחרים בחיפה ביום זה וזה, שני עדים אחרים אומרים מה פתאום ביום זה וזה אם אנו הייתם באוסטרליה. לא יכולתם לראות את הדבר הזה. אז זה הזמה ועל זה הפסוקים מדברים.
גם
זה לא אחת נגד השני. מה? כן. לכן המשנה במכות בדף ה' אומרת כך, הנה עדים נוצים זוממים, עד שיזימו את עצמן. כיצד? אמרו מעידים אנו באיש פלוני שהרג את הנפש. אמרו להם, איך אתם מעידים שהרי נהרג זה, ההורג זה, היה עמנו אותו היום במקום פלוני? אין אלו זוממים. כן, אם הם אומרים הנהרג או ההורג היה איתנו במקום פלוני, זו הכחשה. אבל אם הם אומרים, אבל אמרו להם, איך אתם מעידים שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני, הרי אלו זוממים ונהרגים על פיהם. בסדר? זה לא בהזמה. מאיפה הגמרא לומדת את זה? מנה נמילי, אמר רב עדה דאמר קרא, והנה עד שקר העד, שקר ענה, עד שתשקר גופה של עדות. דיברה בישמעאל תנה, לענות בשרה עד שתשרה גופה של עדות. עד שקר העד, שקר ענה באחיו, הכוונה עד שיתברר שגופו של העד הוא שקרי. זאת אומרת, העד בגופו לא היה שם, אלא היה במקום אחר. ולכן מדייקים מהפסוקים שמדובר פה בהזמה. מבחינת השאלה שהצבתי בהתחלה, כמו שאמרתי, הגמרא לא שואלת אותה, זה עולה בראשונים. איך יכול להיות בכלל שעד הוא שקרן? הרי כל עדות שתהיה נגד שני עדים, זה יהיה לכל היותר טרי וטרי, אז פה לכאורה יש את הפתרון של בא הרוג ברגליו. כן, נגיד שבאים שני עדים ואומרים שראובן הרג את שמעון. ואז שמעון פוסע לו מעדנות לתוך בית הדין. נכנס לבית הדין. אז זאת ראיה ברורה שהם שיקרו, נכון? פה זה לא שאלה של טרי וטרי, ברור שהם שיקרו. אבל זה לא יכול להיות הנושא שהפרשה מדברת עליו, בגלל שבפרשה כתוב שבדרשת וחקרת היטב ונמצא אמת נכון הדבר, שעד שקר עד, שקר ענה ואחיו. זאת אומרת שהשקריות של העדים היא תוצאה של חקירה ודרישה שבית הדין עושה. אם בא הרוג ברגליו, השקר של העדים לא יוצא מחקירה ודרישה של הדיינים, הוא פשוט יוצא כי הנרצח כביכול מתברר שהוא חי. איך יכול להיות מצב שמתוך הבירור בבית הדין יוצא שהעדים שקרנים? זה פה קודם. איך האם ואיך באמת הדבר הזה פותר את הבעיה? בסדר, אז דייקתי מלשון הכתוב שמדובר פה שתשאר גופה של עדות. זאת אומרת שכשאתה מעיד על העדים, אז באמת העדים השניים נאמנים, וזה לא טעות, זה לא כמו בהכחשה. עכשיו למה? עדיין יש פה שניים נגד שניים, זה טרי וטרי, ולכן בעצם הדבר הזה היה צריך להיות גם כן הכחשה.
אבל שניים ושניים נגד שניים זה לא על המעשה, הם לא מעידים על המעשה.
נכון, מה הם מעידים על השאלה איפה הם היו?
הם מעידים על השאלה, הם מעידים עליהם, הם לא יכולים להעיד עליהם.
אז חלק מהראשונים באמת אומרים את זה, עוד רגע נגיע לזה, אבל השאלה שעולה כאן, למה זה שונה מהכחשה? זה גם כן טריוטר. מה זה משנה אם אני מעיד על אימנו הייתם, או אני מעיד הנרצח היה איתי, או הרוצח היה איתי. אז באמת כתוצאה מזה יש מחלוקת במסכת סנהדרין, מחלוקת בין אביי לרבה, בשאלה
זומם למפרע או נפסל או ניכן ולהבא.
לפי אביי רד זומם למפרע או נפסל, ולפי רבה הוא נפסל מכאן ולהבא. מה הכוונה? כאשר באים שני עדים ומעידים שהם ביום שלישי באים ומעידים שביום ראשון היה רצח. זאת אומרת, ראובן רצח את שמעון. העדות ניתנת ביום שלישי. ביום חמישי מגיעים עדים ומזימים אותם. אומרים, אתם בכלל לא הייתם שם, הייתם איתנו במקום אחר. אז הם נפסלים לעדות. זאת אומרת, יש בעצם שלוש תוצאות להזמה. תוצאה אחת זה שהדין מתבטל. זאת אומרת, לא מתקבלת העדות של הראשונים. התוצאה השנייה זה שהעדים הראשונים נפסלים לעדות, זאת אומרת לא רק העדות הזאת לא מתקבלת, אלא הם הופכים לפסולי עדות, והתוצאה השלישית זה שעושים להם כאשר זמם. בסדר? כמובן, אם הם עושים להם כאשר זמם והורגים אותם, אז זה כבר לא כל כך נפקא מינה שהם פסולים לעדות, אבל יכול להיות שהם העידו, נגיד, באלה. בכל מקרה, אבל אלה שלוש התוצאות. המחלוקת של...
פסולים
לעדות,
עדות
שהייתה
מתקבלת, או שלא?
לא הבנתי.
לא,
עדות אחרת. הם פסולים להעיד בעדות אחרת. אם הם באים להעיד על משהו אחר, הם פסולים. השאלה ממתי? האם הם פסולים מרגע האמירה שלהם בבית דין, או מרגע שהוזמו, מיום שלישי או מיום חמישי? זה מחלוקת הבאה, ראי טוען מיום שלישי. עד דומה למפרע ונפסל. זאת אומרת, ההזמה הייתה ביום חמישי, העדות עצמה המקורית הייתה ביום שלישי, הפסול של העדים הזוממים מתחיל ביום שלישי. זה ההיגיון, נכון? ההיגיון אומר שזה ביום שלישי, למה? כי ביום שלישי הם שיקרו.
עד הם שיקרו.
מרגע שהם שיקרו, נכון שזה יתברר יומיים אחרי זה, אבל יתברר שכבר ביום שלישי הם שיקרו, ולכן הם נפסלים. זה הבעיה. רבא טוען, לא, מכאן אולי אבא הוא נפסל, רק מיום חמישי.
אם הם יעידו ביום רביעי,
אז משהו אחר, זה נשאר בתוקף. כן. עכשיו, גמרא דנה שמה, למה, מה הטעם של רבה, והיא מביאה שני נימוקים. נימוק אחד זה עדים זוהמים חידושו ואין לך בו אלא משעת חידושו. זאת אומרת, בגלל שדין עדים זוהמים הוא מחודש, אנחנו מצמצמים את החידוש ככל האפשר, כמו שדיברתי גם קודם. והנימוק השני זה בגלל סייבד ללקוחות, לא משנה אם הם מעידים עדות נגיד ביום רביעי, הלקוחות לא יודעים שהעדים הם פסולים, ואז יעשו כל מיני עסקאות ובסוף יהיו שם שיבושים גדולים. לכן יש דין כזה שביום חמישי רק הם נפסלים ולא לפניכם. עדיין כמובן הטענה שזה משום סייבד ללקוחות היא לא שונה מהטענה הראשונה. אם באמת העדים האלה הם שקרנים, אז מה יש להכשיר אותם בגלל פסדת הלקוחות? הרי הם שקרנים. אין לקוחות ואין עסקה ואין שום דבר. זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה שאני יכול לקבל את העדות שלהם. אלא מה הייתי אמור לפסול אותה? בכל זאת אני מקבל את זה כדי שהלקוחות לא יסתבכו. זאת אומרת, גם הנימוק השני בעצם מניח בסאבטקסט שהעדים האלה כן אמורים להיות נאמנים. והנימוק הראשון בוודאי. מה החידוש? העדים הזוממים, החידוש הוא מה שדיברנו קודם, הגמרא אומרת, עד זומם חידוש הוא, מהי חזית, וסמכת אני, סמוך אני. אז למה אתה סומך על שני העדים השניים? תסמוך על העדים הראשונים, זה תראה ותראה. למה אתה מעדיף את העדים השניים? לכן זה חידוש, אומרת הגמרא, ולפי רבה, אין לך בו, אלא משעת חידושו, לכן הם נפסלים רק ביום חמישי. לפי הבעיה, הם נפסלים מיום שלישי, הם נפסלים למפרע, ולמה? כי יפה מאוד שזה חידוש או לא חידוש, לא משנה, אבל תכלס הם שקרנים. אם הם שקרנים, הם שיקרו ביום שלישי כבר. אז מיום שלישי הם נפסלים.
זה לא גם שהם שקר פעם אחת, זה אומר שהוא תמיד משקר?
שהוא חשוד לשקר, הוא כבר לא יכול להתקבל כעת.
בסדר, אבל יכול להיות שהטענה של הרבה זה שיכול להיות שכן יכול להיות שלא, הוא חשוד. לכן אני לא...
מספק, תמיד, חובת הראיה היא על העד, העד בא להעיד לבית דין. אם הוא עד שיש לגביו ספק, אנחנו לא מקבלים אותו.
נכון.
מספיק ספק בשביל לפסול אותו.
הספק נולד.
לא, הספק נולד ביום שלישי. ביום חמישי הוא הובא לידיעתנו. אבל ביום שלישי הוא נולד, בגלל שהם אמרו את האמירה שלהם, את העדות שלהם ביום שלישי. אבל ביום חמישי התברר לנו שהאמירה של יום שלישי אולי שקרית.
על הצד שהיא שקרית, היא כבר הייתה ביום שלישי שקרית.
גם אתה עוד מפריע כל חיים.
כי מי אמר שהם שקרנים קודם? אני יודע, מי שאמר שהם שיקרו, אני יודע שהם שקרנים. אבל לא אומר שהם נולדו שקרנים. בעולם יש חזקת כשרות, ההנחה היא כמו בשור מועד. בשור מועד, אגב, יש את אותה שאלה. בשור מועד, אחרי שהוא נוגע שלוש פעמים, בפשוט הנגיחה של שלוש פעמים מעידה שיש לו טבע נגחני. אם יש לו טבע נגחני, אז גם בנגיחות שלפני השלוש פעמים האלו אתה תשלם נזק שלם. כן? וזה לא. למה לא? כי ההנחה היא שהשור הוא בחזקת תם, והשלוש פעמים האלה מוציאות אותו בחזקת תם.
מיין מועד.
מיין מועד, פשוט יש בו מחלוקות ראשונים ואחרונים, פעם דיברנו על זה, נדמה לי. אז יש פה איזשהו חידוש, הגמרא אומרת, שזה טרי וטרי באופן עקרוני. אני חוזר למה שבו פתחתי, שבעצם התפיסה הפשוטה היא שגם הזמה, כמו הכחשה, זה טרי וטרי. וזה שמקבלים את העדים השניים, בעצם לא ברור, זה גזירת הכתוב. כן? חידוש הוא. רש"י באמת כותב, חידוש הוא שנפסלים שניים בשביל שניים שאומרים ממנו הייתם. דמאי חזי דסמך תעני סמוך עני. אתה כתוב הוא. ילקח אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך משעה שהוא זם. רש"י אומר, חידוש הכוונה גזירת הכתוב. עכשיו, מה אומר אביי? אביי שאומר, זה רבא. שאומר חידושו ואין לך בו למשת חידושו. אביי שאומר שנפסלים למפרע, הוא כנראה מבין שזה לא חידוש. הוא מבין שכנראה הם באמת פסולים, וכמו כל עד פסול, הוא נפסל מרגע שהתברר הפסול שלו. ובאמת, כמה ראשונים מביאים הסברים מסברה לדין הזה של עדים זוממים. למה בעדים זוממים אין את הדין של תריות רי? למה שם יש עדיפות להקת ה... השנייה, למשל, רב ניסים גאון כותב בספר המפתח, זה מופיע גם בתשובות הגאונים, החילוק שבין הכחשה והזמה הוא שבהכחשה תיפול הסתירה שבין שתי כיתות העדים על גופה של העדות, והדין בזה לבטל עדות שתיהן לפי שלא נדע את מי משתיהן האמת, והזמה הדין הוא להרוג את העדים המוזמים, והכחשתן של ראובן ושמעון לא תועיל כלום לפי שהעדות מוסבת עליהם ונעשו בגדר בעלי הדינים שכשמעידים עליהם לא תועיל הכחשתם מאומה נגד העדים המעידים עליהם, ובהכחשה שבין העדים תפעול רק על גופה של העדות, שם הם בגדר העדות, ועל כן מבטלים שתי העדויות. כך אומרים כמה ראשונים, מסיגון הוא הראשון שבהם, אבל יש עוד, הטור כותב דבר דומה, אחד ההסברים כותב גם דבר דומה, שבעצם העדים הראשונים מעידים על עצמם, העדים השניים מעידים על העדים הראשונים, ולכן אין להם מעמד שווה, מי שמעיד על עצמו הוא בעל דבר, זו פסול. שאלה שמעלים כמה אחרונים פה, זה שבעצם אם זה ככה, אז אתה לא יכול לקבל שום עד בעולם. כי כל עד בעולם מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו שהוא היה שם, הוא היה במקום העדות. לא נורא, אז מה, לא הזימו אותו. סתם, באים שני עדים שהוא בן הרג את שמעון. בתור דבריהם כמובן אומרים, ואנחנו היינו שם וראינו את זה, נכון? הם מעידים על עצמם. אמרת לי שכשמופיעה הקטע מזימה, אז העדים הראשונים לא נאמנים כי הם מעידים על עצמם, והקט השנייה מעידה על הקט הראשונה. זאת אומרת שעד שאומר אני הייתי במקום פלוני, נחשב עד שמעיד על עצמו, לא מקבלים את זה, זה בעל דבר. נו, אז איך סתם את העד מקבלים?
כל זמן שאין טענה נגדו, הוא לא בעל דבר, הוא לא טוען. אין פה שתי טענות עומדות אחת מול השנייה.
הוא לא נאשם. שנה, אבל הוא מעיד, בטח שיש, הנאשם טוען שהוא לא היה שם.
הנשם לא יכול להיות עד.
למה? לא, הוא לא עד.
הוא לא יכול
לטעון. למה? הוא יכול לטעון? ודאי שהוא יכול. להיות עד הוא לא יכול. הוא טוען שהם שקרנים. מה זאת אומרת? עכשיו הם באים, מעידים על עצמם, אומרים, לא, אנחנו לא שקרנים. אתה מעיד על עצמך. מה זאת אומרת?
אז הוא בעלי עניין, לא מקבלים את דבריו.
גם הם בעלי
עניין. הם לא נאשמים.
אז מה הם לא נאשמים? הם מעידים על עצמם.
הם לא מעידים על עצמם, הם מעידים לגופו של עניין.
מתוך זה הם מעידים על עצמם. גם פה הם לא מעידים על עצמם. שבאים הקט השנייה ואומרים, אימנו הייתם, אומרים, לא נכון, אנחנו היינו שם. מה שהם אמרו מראש. הם אומרים את מה שהם אמרו קודם.
לכן אמין. אותו דבר, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אם אתה הולך עם הדבר הזה, אז בעצם בסופו של דבר יוצא שאתה לא יכול לקבל בכלל עדויות, כי בכל עדות שעד מגיע לבית הדין, הוא בפרט גם אומר שהוא היה במקום וראה את הדברים.
אבל אז הוא לא נאשם. ברגע שהוא נאשם הוא בעל עניין.
אוקיי, אז באמת אני חושב שזה הניסוח היותר מדויק. אני חושב שזה לא, זה לא, זה לא, זאת לא קושיה, למרות שיש כמה אחרונים, אבל שמואל וזה שהולכים, זה לא לגמרי ברור לי למה. האמת שזה לא קשה בכלל. זה לא קשה בכלל, כי השאלה היא לא אם אתה מדבר על עצמך. לא השאלה מה, מה תוכן הדברים שלך. את ההנחה של האחרונים האלה זה שאם אני מדבר על עצמי, אם תוכן הדברים שלי הוא אני עצמי, אז אני לא נאמן. זה לא נכון. רק במקום שבו נושא הדיון בבית הדין הוא אני, אז אני לא יכול להעיד, אגב, אפילו אם אני לא מעיד על עצמי. אני לא יכול להעיד בכל דבר שקשור לדיון, כאשר אני הוא בעל הדין. אני האדם שאותו דנים. זה מה שקובע. מה שקובע זה לא תוכן הדברים שלי, אם אני עוסק בעצמי. אלא מה שקובע זה מהי הכותרת שניצבת מעל הדיון בבית הדין. מי הוא האדם שדנים פה את דינו? עכשיו, אם אנחנו באים ומעידים שראובן רצח את שמעון, אז בדינו של מי בית הדין עוסק? בדינו של הרוצח, נכון? באים שני עדים ואומרים, היינו שם וראינו שהוא רצח. זה שהם אומרים שהיינו שם, אז מה אכפת לי? הרי נושא הדיון הוא הרוצח, לא הם. אבל עכשיו אם באים שני עדים ומזימים אותם, אז עכשיו נושא הדיון הפך להיות הם. הפסקנו לדון על הרוצח, הרוצח נשאר עכשיו בצד. אחרי זה נחזור אליו. קודם כל, אנחנו פותחים איזשהו דין זוטה כזה, כן? זה משפט זוטה כזה, שבו אנחנו עכשיו דנים על העדים עצמם. ועכשיו הכותרת שמעל הדיון זה, מה מעמדן של העדים? עכשיו כשהם באים ואירועים, מה? אנחנו מעמדנו איתן, אנחנו עדים קשרים. אתה לא יכול לטעון דבר כזה. אתה נאשם פה עכשיו. זאת אומרת, הבעיה היא לא על מי אני מדבר, לא זאת הנקודה. הבעיה היא בדינו של מי בית הדין עוסק. זו השאלה. ברגע שבאה הקס שנייה, ומאשימה אותך שאתה לא היית פה, שאתה עד זומם, עכשיו עד זומם, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמן, דנים אותו. עכשיו הוא עצמו הנאשם. ברגע שהוא עצמו הנאשם, הוא לא יכול להגיד, אני לא אשם. הוא יכול להגיד, אבל זה לא, אין לזה תוקף של עדות. לכן אני חושב שהדבר הזה הוא לא קשה, ובספר המפתח באמת טוען שבגלל זה העדיפות של העדים השניים על העדים הראשונים, מה שכמובן מעורר את השאלה, אז מה חשב רבא? אז למה רבא אומר זה חידוש? ברור שעד לא נאמן להעיד על עצמו. מה הבעיה? לא פשוט. גם הרמב"ן בפירוש שלו אותם פסוקים, אז הוא אומר לו, פירש הכתוב, איך יודע שהוא עד שהכיר, כי בהיות העניין בשני עדים שמעידים על הדבר, אפילו יבואו מאה ויקשו אותם, לא יתברר ששקר לנו, זה הקושיה שאיתה התחלתי. אמרתי, הגמרא לא שואלת את זה, אבל הראשונים מעירים את זה. ולא נוכל לומר שבא הרוג ברגליו, מה שאתה הצעת, כי לא יאמר בזה ודרשו השופטים היטב. ועל כן באה הקבלה הנאמנת ופרשה, כי ההזמה תהיה כשיומרו ולא ביום פלוני אמנו הייתם. והטעם, מפני שהעדות הזו היא על גופם של עדים, והם אינם נאמנים על עצמם לומר לא עשינו כך, שהרי יכולים הללו לומר עליהם שהרגו את הנפש או שחיללו שבת. כן? זה מאוד מעניין. הוא לא אומר סתם שהם מעידים על עצמם וזהו, אלא הוא מביא נימוק נוסף. הוא אומר, הרי השניים יכולים להגיד שהם חיללו שבת או שהם הרגו את הנפש, ואנחנו נקצור אותם לעדות.
מיגו, יש
להם תנת
מיגו.
כמו תנת מיגו, כן. הם בעצם יכולו לקצור אותם לעדות, והרי ברור שאם אני מעיד עליהם שהם חיללו שבת, הם לא יוכלו להגיד, לא, לא, לא חיללנו שבת. אחרת, תמיד מי שיחלל שבת, יחלל שבת תמיד בזוג. אם תחלל שבת, תמצא עוד פרטנר, ותחללו שבת ביחד, אז אין שום בעיה, כי כל עדות שתהיה עליכם, אתם שניכם תכחישו אותה, ותראי כמה, אף פעם אי אפשר יהיה, כן, כמו הסיפור, דיברתי פעם על הספר של הגת הקריסטי, כן, על המקווה. זאת אומרת, מי שרוצה לרצוח אישה, שיעשה את זה במקווה. ושכל העדות שם זה נשים. אי אפשר יהיה להרשיע אותו. זאת אומרת, יש כל מיני תרגילים מהסוג הזה. אז גם פה בעצם אומר הרמב"ן, שברור שכיוון שהם יכלו לפסול את הראשונים, אז לכן הם נאמנים. אבל תשימו לב, זאת אומרת, זה לא ניסוח של, בדיוק של ספר המפתח. הוא לא מסתפק בזה שהם מעידים על עצמם והשניים מעידים על הראשונים. אלא הוא מוסיף גם את עניין המיגו. את זה שיכולנו לפסול אותם בחילול שבת או בגזלנות. ושם ודאי שהעדים לא יכולים להתגונן, זה מוסכם לכל הדעות. אז פה זאת שאלה מעניינת, נראה שהוא לא לגמרי מקבל את הטענה הזאת שכשעד מעיד על עצמו הוא לא נאמן. כי יכול להיות, כמו שאמרתי גם שברבה, אנחנו צריכים להסביר למה זה חידוש, אם באמת זה כל כך פשוט שעד שמעיד על עצמו הוא לא נאמן, כי אם זה נעשה בתוך הקונטקסט של של הרוצח, סליחה, הרי העדים הראשונים שהעידו שראובן רצח, הם בתוך דבריהם גם מעידים שהם היו שם וראו את זה, נכון? אבל באותו שלב העדות שלהם כן התקבלה, כי באותו שלב נושא הדיון היה הרוצח. אחרי זה באים שני עדים ומזימים אותם, עכשיו מתחיל הדיון עליהם. אבל כשהם אמרו שאנחנו כן היינו באותו מקום, הקט הראשונה, הדיון עדיין היה דיון על הרוצח. גם העדות שלהם הייתה עדות קבילה. ולכן יכול להיות שאומר רבא, והרמב״ם אפילו בדעת הבאי, שבעצם זה לא כל כך פשוט שהעדים האלה מעידים על עצמם והם בעלי דבר, והשניים נאמנים. לכן הרמב״ן מוסיף עוד את עניין המיגו. בסדר? שאלה מה המיגו עושה פה, אבל זה אני לא אכנס לזה כאן. יש עוד, גם בטור כותב דבר דומה, כן?
מיגו זה לא צריכה להיות טענה.
מפני זה האחרונים נאמנים, מה?
מיגו לא צריכה להיות טענה שהיא באמת צריכה להיות אמת, או שבגלל
שהיא יכולה להיות אמת?
לא, שקרנים. יבוא לשקר להגיד סתם, בגלל שהיא יכולה להגיד שהם, זה לא עולה העניין של החלו שבא, אתה יכול להגיד, יכולו להגיד שהם חלו שבא.
לא, אין להם, כל מיגו. אתה אומר שאני משקר, יכולתי לשקר אחרת, תמיד משקר. מפני זה האחרונים נאמנים, כיוון שמעידים על גופן של העדים, והווה כאילו העידו עליהם שהרגו נפש ושחיללו שבת, והן אינם נאמנים על עצמם לומר לא עשינו כך וכך. כן, עוד פעם אותה הסברה של הטור. החילוך כותב, אבל הרמב״ם בהלכות עדות בפרק י"ח כותב כך, וזה שהאמין התורה עדות האחרונים על העדים הראשונים, גזירת הכתוב. אפילו היו העדים הראשונים 100, ובאו שניים והזימו, ואמרו להם, אנו מעידים שאתם המאה כולכם ממנו הייתם במקום פלוני, ביום פלוני, הרי אלו נאנשים על פיהם, שהשניים כמאה ומאה כשניים, שני כית העדים המכחישות זו לזו, אין הולכים אחר הרוב, אלא דוחים את שניהם. אז הרמב״ם נשאר עם זה, זה גזרת הכתוב. עכשיו, על פניו זה משונה, כי לכאורה זה מחלוק את הבאי ורבה, האם זה גזרת הכתוב או לא, נכון? רבה אומר שחידושו ואין לך בו אלא משת חידושו. והבאי אומר שהם נפסלים למפרע. אז הפשוט זה הוויכוח, שלהם זה חידוש או לא חידוש. והלכה אנחנו פוסקים כמו הבית. נכון? זה העין של יעל כגם, זה עד זומם. האם לא מפרע או נפסל, או מכאן על הבית או נפסל, אז פה הלכה כהבית. זה מדינת הגמרא, אף אחד לא מתווכח על זה. את ההלכה במחלוקת הזאת היא כהבית. אז לכן שאר הראשונים שמביאים סברה, זה מובן. כי רבא שאומר שחידוש הוא יפה מאוד, אבל ההלכה, אנחנו פוסקים כהבית, והבית סובר שזה לא חידוש, זה דבר ברור. אבל הרמב״ם אומר את זה להלכה. שזה גזירת הכתוב. ולהלכה הוא לא פוסק כמו הבית, הוא אומר שזה נפסלים למפרע, אז הוא פוסק כמו הבית. אז באיזה מובן זה גזירת הכתוב? ברור שהרמב״ם טוען שגם הבית אומר שזה גזירת הכתוב. הוויכוח בין הבית לבין רבא הוא לא בשביל זה גזירת הכתוב, כולם מסכימים שזה גזירת הכתוב. כן? רק השאלה, מה עושים עם זה, זה גזירת הכתוב? רבא אומר, בגלל שזה גזירת הכתוב אנחנו מצמצמים את הדין, אלא משעת חידושו. הבעיה אומר, מה זאת אומרת? גזירת הכתוב או לא גזירת הכתוב? תכלס אתה אומר שהראשונים הם שקרנים, אז הם שיקרו ביום שלישי, אז הם נפסלים ביום שלישי. ואת הוויכוח הוא לא בשאלה אם זאת גזירת הכתוב, אלא מה זה אומר שזאת גזירת הכתוב? האם זה מחייב אותנו לצמצם את הדין, או שאנחנו אומרים את זה למפרע? כך לפי הרמב״ם. לפי שאר הראשונים, הוויכוח בין הבעיה לבין רמב״ם הוא בשאלה אם זאת גזירת הכתוב או לא. לפי הרמב״ם, שניהם מסכימים שזאת גזירת הכתוב. עכשיו, כמה וכמה אחרונים אומרים שלמעשה ההסבר הפשוט הוא ההסבר של הרמב״ם, ומקשים על כל הראשונים האחרים, על הטעמים שלהם, הזכרתי קודם, אחת הקושיות שהעדים האלה בעצם לא באמת מעידים על עצמם, וכדומה, ומוצאים כל מיני הסברים כאלה ואחרים. אבל הטענה, בסופו של דבר הם מסיקים שהאמת שאף אחד מהראשונים לא חושב שיש כאן באמת סברה. זה גזירת הכתוב, זה ברור. גם לפי...
אמרת גם רשי. מה? גם רשי. אמרת שהדין
זומם זה... לא, זה בדעת רבא, אבל. אני מדבר להלכה, בדעת הבאי. הדין זומם חידושו זה הנימוק של רבא. ורשי אומר חידושו, הוא כוונה גזירת הכתוב. זה דעת רבא. הבאי הוא פשוט חולק עליו, בדיוק לכן הוא אומר שזה נפסל למפרע. אז אומרים האחרונים האלה, גם הראשונים, שמוצאים סברה בדעת הבאי, לא מתכוונים לומר שהבאי חושב שזה לא גזירת הכתוב. זה כן גזירת הכתוב. אבל אפשר לתת על זה איזשהו טעם סברה כזו או אחרת, אבל זה גזירת הכתוב. מין כזה...
זה לא מספר סברה, אני לא
רוצה להגיד את זה. אומרים, סברה נותנים איזושהי סברה בעניין.
אבל אתה נגזרת הכתוב.
מה?
יש לך סברה, זה לא
טוב. אני אגיע לזה בהמשך. וככה אומרים האחרונים האלה. לא תמיד כשיש סברה זה מספיק כדי להוציא אדם להורה. צריך להבין, הורגים פה אנשים. זאת אומרת, העובדה שיש פה סברה עוד לא מספיקה כדי שאנחנו גם נפעל על פיה.
אבל לא יצא רק את שבעי הכהן. תגיד שזה בעיה. אז מה קורה שאני בעיה?
את ראו טועה. ראו טועה. זה היה כמו הכחשה, לא היה הבדל בין הכחשה להזרה. עכשיו, באמת, האמת שברמב"ן עצמו אפשר לראות את זה. הרמב"ן בפסקה מיד אחרי הקודמת שקראתי, שהוא מביא את הנימוק הזה של הסברה, ואז הוא אומר, והטעם בזה בעבור כי משפט העדים המוזמים בגזרת השליט, שהם שניים ושניים. הוא מדבר על כאשר זמן ולא כאשר עשה. זאת אומרת, הרגו אין נהרגים. אתם מבינים שאם ביצעו את גזר הדין כבר, על פי העדים הראשונים, ואחרי זה מגיע הקט ומזימה אותם, אז לא הורגים את העדים הראשונים. כאשר זמן ולא כאשר עשה. בגמרא זה הרגו אין נהרגים. רש"י מביא כאשר זמן ולא כאשר עשה, אין את זה בחז"ל. אין דרשה כזאת. כאשר זמן ולא כאשר עשה. אז מה הטעם בזה? הרי אין בזה היגיון. אם הוציאו את הנידון להורג על פיהם, אז עוד יותר הם חייבים בעונש. אז הוא אומר, בעבור כי משפט העדים המוזמים בגזרת השליט, זה גזרת הכתוב. שבפסקה הקודמת הסביר...
שהפרט הזה הוא גזרת הכתוב.
לא, לא, לא. הוא אומר שהעדים המוזמים בכלל זה גזרת הכתוב. ממילא, אל תשאל גם על הפרט הזה.
אז למה שאלתי קודם?
בפסקה הקודמת הוא אמר סברה. וכאן הוא אומר, דין זוהמי זה גזרת הכתוב, ממילא גם זה גזרת הכתוב, הרגו אין הרגים, כי כל דין זוהמי הוא גזרת הכתוב. זה איך מסברה פה. אני מביא את זה, אני הבאתי את זה בתור סתירה. שהם שניים ושניים, והנה כאשר יבואו שניים ויעידו על ראובן שרק את הנפש, ויבואו שניים אחרים ויזימו אותם מעדותם, ציווה הכתוב שיהרגו, כי בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה, אילו היה רשע בן מוות, לא הצילו השם מיד בית דין. כאשר אמר כי לא הצדיק רשע, אבל אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת. כל אשר העידו עליו הראשונים, כי הוא באבונו מת. ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם, כמו שאמר הכתוב, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיינו באיש שפטו. ועוד שלא ייתן השם השופטים הצדיקים העומדים לפניו, לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלוהים הוא וקרב אלוהים משפוט. והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם, ועמהם בדבר המשפט. וזה טעם, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני השם הם עומדים בבואם לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם בדרך אמת.
הוא נותן טעם.
מה?
הוא נותן טעם.
משהו, לא, להרגו אין נהרגים הוא נותן טעם. זאת אומרת, להרגו אין נהרגים הוא נותן טעם. מה הטעם? הטעם הוא שאם באמת השבים הזוהמים הגיעו בזמן, כנראה שהנידון הוא באמת זכאי. למה? כי חטא הקדוש ברוך הוא לא היה מסובב שהעדים המזימים היו מגיעים ומצילים אותו. אם הם לא הצליחו להציל אותו, אם הוציאו אותו להורג, כנראה שבאמת היה מגיע לו, אחרת הקדוש ברוך הוא היה דואג לזה שהם יגיעו בזמן. וכיוון שכך, בעצם מה שקרה מוכיח מיני ובי את האמת. זאת אומרת, זה עובד הפוך. את בית הדין פוסק בגלל גזרת הכתוב. בגזרת הכתוב. אין סיבה להאמין לראשונים. ובית הדין הורג אותם, כי התורה אמרה להרוג את העדים הזוממים. אחרי שזה קרה, עכשיו כבר אנחנו מבינים שזה גם היה נכון. לא בגלל שזה נכון בית הדין עושה את זה, אלא בגלל שבית הדין עושה את זה, זאת ראיה בדיעבד לזה שזה נכון.
אבל אם זה היה מקרה של נזיקים ולא שום של להרוג אותם?
חלק בנזיקים זה באמת שאלה גדולה, אם יש בכלל דין זוממים בממונות, זאת שאלה, אז אמרנו ממונות זאת פרשייה אחרת.
אבל האם יבוא עוד, מה אם עכשיו יזימו את הקאט שיזימו, לפי הרמב״ם?
הרמב״ם.
הקאט השני.
כן.
שהיו...
קאט שלישית שתזים את השנייה.
נכון.
אוקיי, ואז מה? ואז העדים, אז ההוא רוצח, העדים הראשונים דוברים אמת, וההוא רוצח. בסדר, אז יוציאו אותו להורג. יוציאו אותו להורג ואת הקאט השנייה. הוא ואין
נהרגים. איפה האמת?
כן, הרמב"ן. מה הבעיה? האמת היא מכת השלישית, כי היא הגיעה בזמן.
אבל אז הראשון נהרג ללא שום סיבה.
אתה מדבר שהזימו אותם אחרי שהוא נהרג כבר. רגע, אז מה אתה אומר? באו קאט אחת, הרגו את ה... סליחה, באה קאט אחת העידה, הרגו אותו. באה קאט שנייה הזימה את הקאט הראשונה.
אומר... אז הם לא זוממים שום... הם לא יכולו
להוציא אותם. כבר עכשיו הוא כבר... זו שאלה אגב, כי יכול להיות שהם כן יהיו זוממים, רק לא עשו להם כאשר זמה. מבחינת הפסילה שלהם הם יישארו פסולים. זו שאלה בראשונים קצת. אוקיי, זה מסובך יותר.
והשישית?
אותו דבר. כל כרגיל. בדיוק אותו דבר.
ההבדל הביורוקרטיה הייתה חוגגת שנים עד שהרגו את הראשון, ועכשיו עדיין
עד שהורגים את העדים הראשונים.
אני חושב שזה לא קרה, לא רק קרה שנתיים, זה לא כמו היום, שעונש מוות לוקח 30 שנה.
זה הלנת הדין.
מה אכפת לי אם מתברר בסוף שזה דין אמת שהוא נהרג בגלל שהיה מגיע לו, בגלל שהוא היה אשם? אני עכשיו מסתכל על העדים הזוממים.
לא, אז ממילא הם כנראה אמרו אמת.
לא. יש לי שני עדים, זה סופי. שני עדים, אלה שמזימים את העדים הזוממים, זה 100% מבחינתנו.
לא, לא 100% מבחינתנו, זה מה שאומר הרמב"ן, לא. לפי הרמב"ן למשל יוצא דרך מה שאמרתי קודם. לפי הרמב"ן יוצא שאם הם הגיעו אחרי שהרגו את הנידון, אז לא רק שלא הורגים את הראשונים, אלא בכלל לא מאמינים להם. זה חזר להיות הכחשה. כי הרי לשיטתו יצא שבעצם זאת ראיה לזה שהראשונים דיברו אמת. זה לא איזה גזירת הכתוב שלא הורגים.
זה פילוסופיה.
הרמב"ן מסביר את ההלכה הזאת. זה פילוסופית.
הוא נהרג. בגלל שהוא עשה משהו אחר.
לא, 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 לא. זה לא.
הרמב"ן
אומר שהוא נהרג בגלל זה. זאת אומרת, הוא נהרג בגלל שעשה משהו אחר, אבל יש לו שני עדים שהוא רצח. אם יש לו שני עדים שהוא רצח והוא גם מת, אז הוא כנראה מת בגלל שהוא רצח, לא בגלל משהו אחר. אם זה אדום מבפנים ירוק מבחוץ ונראה כמו אבטיח, אז זה אבטיח.
הקטה השנייה משקרת.
מה? נכון. עד כדי ככה היה מקום להגיד שלפי הרמב"ן אנחנו צריכים להרוק את הקטה השנייה. יש ראיה שהקטה הראשונה דיברה אמת.
זה לא ראיה.
למה לא? ראיה.
זה לא ראיה בדין.
כי הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו בלי שהוא יהיה מגיע לו. עוד פעם, הרמב"ן לא אומר את זה. אבל היה אפשר להגיע עד שם. טוב, יש...
זה דבר שפי הרמב"ן, קט שנייה לא צריכה בכלל לבוא. זה הרי דברים לבוא.
הבנתי?
לפי הרמב"ן, קט שנייה לא צריכה לבוא בכלל. אם הם כבר עקבו, אז אמרו שאנחנו נמצא את זה בדיוק.
נכון.
אבל חבל.
נכון.
גם בלי הרמב"ן הם לא צריכים לבוא.
אז
אם יהיה לנו עדות, אם יהיה לנו עדות של עדים הזוממים, באמת שיקרו.
יש
אם יהיה לנו עדות שהעדים הזוממים, יהיה לנו ודאות, יהיה לנו ודאות שהעדים הזוממים, בית הדין ידע שהעדים הזוממים שיקרו. אחרי ביצוע, מה?
איך הוא ידע?
איך
יבוא הרוג ברגליו.
יבוא הרוג.
אוקיי.
משהו כן, יבוא העדות הרוג ברגליו.
כן.
גם אז אני לא עושה, אז יש כאן בעיה, זאת אומרת,
כי הם הורגים אותם,
הם הגיעו עדות שקר. אנחנו אמרנו שהתברר שזה עדות אמת בגלל שבוצע, הרגנו אותו. עכשיו, אם יבוא הרוג ברגליו, אז יתברר שהם כן שיקרו.
אז זאת אומרת, יש יבוא הרוג ברגליו והתברר שבאמת הם יוזם מבין, נכון, אז מה?
נו, אז למה לא...
מי אמר שלא הורגים? קודם, אולי כן הורגים, דעה לה. ב' לפי הרמב"ן זה כנראה לא יכול לקרות.
כן.
שלא יכול לקרות. מה יקרה אם יהיה משולש עגול? לא יהיה. כי הרמב"ן אומר שברגע שנהרג מישהו, לא יכול להיות שהוא לא רצח. אז ממילא היה פה רצח, לא ייתכן שיבוא הרוג ברגליו.
לא ייתכן שהמתים זאת...
אם בא, לא. אם לא הרגו עוד את הרוצח, אז ייתכן. בא הרוג ברגליו, תמיד כשעוד לא הרגו את הרוצח. האם כבר הרגו את הרוצח, אומר הרמב"ן, לא יכול להיות שיבוא הרוג ברגליו. השאלה היפותטית.
אין מציאות ש...
אין מה, לפי מה שהוא כותב, זה מה שיוצא.
טוב, אז יש עוד טעמים אגב שמביאים בהקשר הזה. יש טעמים למשל שיש להם מיגו לעדים השניים, כמו שהרמב"ן מביא פה, שיכלו לפסול את הראשונים בגזלנות או בתור מחללי שבת. יש טענות שהקת הראשונה, הקת השנייה יותר נאמנת כי היא לוקחת סיכון יותר מהקת הראשונה. יש ככה כותב הדרשות הר"ן בדרוש 11, ומהקת הראשונה כשהיא מגיעה היא, מעלה, היא באה לשקר, היא לא מעלה בדעתה שמישהו יתפוס אותם, שקרה וזה הכל. אבל הקת השנייה כבר יודעת שהיא יוצאת נגד הקת הראשונה. אז היא כבר מבינה שיש פה עדים שהולכים להתגונן עכשיו, ואם העדים האלה התגוננו הם אולי יחפשו עדים אחרים או שהם יתפסו אותם בשקר, ולכן הם אמורים יותר לפחד. ואם הם בכל זאת באים, אז כנראה שהם באמת דוברי אמת. אז לכן אומרת דרשת הר"ן שהשניים יותר נאמנים מהראשונים. עוד פעם, אתם רואים שהסברה לא, זה לא סברה של מיליון דולר, אבל נגיד אם אני צריך להחליט מי מהשניים יותר נאמן, אז יש מקום להגיד שהשניים יותר נאמנים. יש בפני יהושע גם איזושהי סברה. כן, הוא אומר שפני יהושע באמת מדבר על המיגו. הרי אם העדים השניים היו רוצים, זאת אומרת, הקט השנייה, מה אתה חושד? שהם משקרים בשביל מה? בשביל להציל את הרוצח, הם יכלו לפסול את הראשונים בגדלנות. הם לא צריכים להגיד אם אנו הייתם. כן, יש להם אגו בעצם. אבל אז... אבל אז השאלה היא אחרת. כי אני הייתי אומר, לא, יכול להיות שהם רוצים להרוג את העדים הראשונים. זה הם לא היו מצליחים, הם היו אומרים שהם פוסקים אותם בגזלנות. למרות שיכול להיות שאולי בחילול שבת, אז אולי כן, אבל אם הם רוצים גם להרוג את העדים הראשונים, לא רק להציל את הבעל דין, אז הטענה היא טענה יותר בעייתית. אז הם לא יצליחו לעשות בטענת אמיגו. בסדר? עכשיו, אז לכן בעצם אין להם אמיגו.
אז למה זה רק אם אנו הייתם?
מה?
אם הם פוסקים את הראשונים, זה לא נקרא
אדמה. לא. לא. אז עכשיו פה יש איזה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו מענישים את העדים המזימים. אנחנו בעצם, העדים הראשונים באים להרוג את הבעל דין, נכון? אז הייתי אומר שדווקא יש להם עדיפות, כי להגיד שאנשים משקרים כדי להרוג מישהו זה מאוד מרחיק לכת. העדים השניים באים רק להציל את הבעל דין, את הנאשם, שלא יארגו אותו, נכון? אז בסך הכל דווקא הייתי אומר שלראשונים יש יותר נאמנו מאשר לשניים. אבל אחרי שהתורה אמרה שהורגים את העדים המזימים ועשיתם לו כאשר זמר אותו באחיר, אז גם הם, ההנחה שהם משקרים זה לשקר כדי להרוג. ממילא זה משווה את המעמד של שתי כתות העדים, ועוד פעם יש פה מצב שהדין של התורה בונה את עצמו. התורה קובעת שיש עונש, ולכן זה גם ברור למה צריך להיות כאשר זמר. זאת אומרת, אותו דבר שרצית לעשות לו, זה מה שיעשו לעדים ההם. למה? כי אז באמת יש בדיוק את אותו מעמד בשתי כיתות העדים. אם אלה באים להוציא ממון, גם אלה באים להוציא ממון. אם אלה באים להרוג, גם אלה באים להרוג. ולכן דל מאחה את כל ההבדלים ביניהם מבחינת מה אתה חושב שהם באים להשיג. וכל מה שאפשר זה הסברות האחרות. טוב, עכשיו, טוב, אני... אז בסדר, בקיצור, מה שאני אעצור כאן, אנחנו נמשיך בפעם הבאה, אני רק אסכם. בעצם יש מחלוקת הבית ורבה. לפי רוב הראשונים נראה שהמחלוקת היא בשאלה אם זאת כן זאת הכתוב או לא. לא ברור מה זה אומר שזה לא גזירת הכתוב, יש שם סברה, אבל האחרונים מהירים סברה, אבל לא בטוח שהיינו משתמשים בסברה הזאת גם בלי הפסוק. ושיטת הרמב״ם היא שגם לפי אביי זה גזירת הכתוב לגמרי, שם זה ודאי היה בעצם אמור להיות טרי וטרי, בדיוק כמו בהכחשה. ועכשיו מה שנשאר בעצם זה שני דברים. א', להבין אם באמת יש את כל הסברות האלה, אז למה צריך את הפסוק? למה קוראים לזה גזירת הכתוב? למה צריך את הפסוק? שזה ממש הנושא שלנו כאן. אבל מעבר לזה, מה שאותי יותר מטריד בסוגיה הזאת, זאת השאלה ההפוכה. ואת איך יכול להיות שהורגים בן אדם בגלל גזירת הכתוב? בן אדם דובר אמת. גזירת הכתוב להתייחס אליו כשקרן ולהרוג אותו. אז טוב, מה זה הדבר הזה? גזירת הכתוב פירושו בעצם הוא דובר אמת, נכון? לולא הפסוק, הסברה,
גזירת הכתוב עוזר לנו להבין מה האמת, כי זה מאוד הגיוני שיש סבירות.
הסברה לא ראשונים האחרים, אתה אני דובר ברמב"ם, הראשונים האחרים אומרים שיש פה סברה, והגזירת הכתוב אומר לי
בסברה. זה לא שני קיצונים, יש משהו יותר קרוב לאמצע, שגזירת הכתוב עוזרת לנו.
אבל הרמב"ם אומר גזירת הכתוב בלי סברות, והראשונים האחרים אומרים שזה אי סברות, והלכת משנה גם עושה בזה מחלוקת בין טור ורמב״ם, היא נפקמיות בשיטותיהם. אז אני אומר, אם אין בזה סברה לפי הרמב״ם, אז בעצם יוצא שלולי הגזעת הכתוב בעצם האנשים האלה אמת. אז אם כן, אולי, לפחות ספק דובר אמת. אז איך אתה יכול להרוג מכוח גזעת הכתוב מישהו שספק דובר אמת? יותר מזה, זה אדם שעשה את חובתו ההלכתית. הוא ראה משהו, הוא בא להעיד, הוא חייב לבוא להעיד. נכון? ועדים זולים אפילו לא צריכים התראה. אפילו לא יתרו בו. שום דבר. הוא בא עשרה עדות, מילא את חובתו, הלך להעיד, העיד אמת, והורגים אותו בגלל גזירת הכתוב, כי הוא שקרן. שקרן דובר אמת. איך אפשר להבין גזירת הכתוב מסוג כזה? זה אני דובר בו.